שלנו עוד מלכותו, איילה סלאסי הראשון, האריה המנצח משבט יהודה, בחיר האלוהים ומלך המלכים של אתיופיה. זה היה תוארו הרשמי של איילה סלאסי, קיסר אתיופיה, שהיה לאחד מהדמויות המשפיעות במאה ה-20. עכשיו ביוגרפיה חדשה שלו, בידיו האמונות של הפרופסור חגי ארליך מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, והוא גם נמצא איתנו. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה הופך אותו למשפיע כל כך?
הוא היה ציר הפוליטיקה של אתיופיה מ-1916 עד 1974, כלומר 58 שנה. לא רק שליט של מדינה חשובה לעצמה, אלא גם דמות שהשפיעה בהרבה בחינות על ההיסטוריה העולמית, לפחות בפרק אחד מאוד מאוד דרמטי בתולדות העולם.
וזה ההתייצבות שלו מול מוסוליני, אני מניח לזה אתה מתכוון.
בהחלט, כן. הגלישה לאל מלחמת העולם השנייה מתחילה במוסוליני איילה סלאסי.
אנחנו נדבר עוד רגע על הדברים האלה, אבל ניתן מעט רקע למאזינות והמאזינים שלנו. הוא לא נולד קיסר, הוא לא אמור היה להיות קיסר.
לא, הוא נולד עם ייחוס לא רע, אבא שלו היה מספר שתיים במלכותו של הקיסר מנליק השני, וקרוב משפחה, חמישי בשני היו אומרים בפולניה עם הקיסר. אבל זה לא היה ייחוס מהסוג הזה שהבטיח לו איזשהו מעמד. הוא הצליח להגיע לכך בכושר, בשל כישרונו המניפולטיבי האדיר ושאר היכולות האינטלקטואליות והאישיותיות שלו.
מה היה התכסיס, אם ניתן איזה כותרת? מה זה לתת את המקום לבת של הקיסר ובעצם לשלוט מאחורי הקלעים ואז לבוא בהפוכה, נכון?
בערך ככה, כן. מ-1916 הוא יורש העצר שלה. בחור נחמד, אבל גם יודע להיות אכזר. הוא הפריד אותה מבעלה שלא יהיו לה יורשים, והיה לו מספיק האמצעים כבר באותו זמן, ב-1916 הוא בן 24, לכפות את העובדה שהוא יורש העצר. הוא בעצם, הוא כבר האיש החזק מ-1916, עד שהיא מסולקת באופן די מסתורי, אפשר לומר, ב-1930, והוא מוכתר מהיותו רסטפארי, זה השם שלו, תפארי,
כן,
להיותו הקיסר היילה סלאסי הראשון. זה ב-1930.
עם כותרת, עם תואר יפהפה כמובן. על מה אתה בוחר שנדבר עכשיו, הפרופסור ארליך? שנדבר על מוסוליני או שנדבר על הבגידה שלו בישראל?
אלה שתי דרמות, המוסוליני דרמה הרבה יותר חשובה, הבגידה שלו בישראל היא יותר קשורה אלינו, אז אתה נציג המאזינים.
אני נציג המאזינים, יופי, זו הגדרה יפה, אני לוקח אותה, אני לוקח אותה אליי בשמחה רבה. בוא נדבר על מוסוליני, זה באמת הרגע ההיסטוריה הגדול שלו. מוסוליני כובש ושולט באריטריה ובסומליה, נכון?
כן, כן, זה מ-1890, אריטריה היא קולוניה איטלקית, אבל האיטלקים נכשלים מלכבוש את אתיופיה עצמה ומובסים ב-1896, ואז תפארי הצעיר לימים עלי סלאסי הוא רק בן 4, אבל הוא גדל לדור, בתוך דור של אנשים שהיו בטוחים בעליונותה של התרבות האתיופית על האירופים, ועל כן גם היו שמרנים ודבקים בסדר ישן. הוא היה הראשון מביניהם כצעיר שאפתן שהבין שאירופה היא לא רק אויב, אלא גם אירופה היא מקור של כוח וקדמה וכדאי להתחבר אליה כדי לממש את שאיפותיו. אז הוא פתח את אתיופיה לעולם בעצמו. ב-1924 הוא השליט הראשון שיוצא חצי שנה ומסייר באירופה ומדהים את אירופה, הנסיך האפריקאי עצמאי. אבל הוא לא רק פתח את אתיופיה לעולם, העולם גם בא לאתיופיה בצורה הכי ברוטלית של מוסוליני הפשיסט.
ובריטניה חושבת שאם היא תיתן את אתיופיה למוסוליני, אז הוא לא יחבור להיטלר, שהכל יהיה בסדר.
זה בדיוק נקודת המפנה, אפשר לומר, ששם מתחיל האסון הגדול. כי לבריטים היו סיבות טובות לנסות לפייס את מוסוליני, או למנוע ממנו לחבור להיטלר. היה רק גוי אחד שקראו לו וינסטון צ'רצ'יל שאמר לו, יעזור שום דבר, הפשיסט יחבור לנאצי. אבל הממסד האנגלי בחר לפייס את מוסוליני, הם קראו לזה תסמונת הפטן, שיבלה, כשהפטן בונה הכבשה הוא נרדם לחצי שנה. אז שמוסוליני יבלה את אתיופיה, וירגע. לבריטים היו גם כמה סיבות לכעוס על הממלכה האפריקאית העצמאית והגאה הזאת, זה לא התאים לפטרוניות שלהם. מכל מקום, התוצאה הייתה שהם אפשרו למוסוליני לכבוש את אתיופיה, כל מבצע הכיבוש עבר בתעלת סואץ שהייתה בשליטתם. והיילה סלאסי עצמו, אחרי חצי שנה של מלחמה, נאלץ לברוח, עבר דרך ירושלים, ירושלים לאנגליה ומאנגליה לחבר הלאומים. בג'נבה. אנחנו מדברים על יולי 1936.
ולא סתם ירושלים, כן? ירושלים הייתה מקום טבעי מאוד עבורו, גם נכסים הוא קנה פה.
כן, כן, כן. הוא היה מושקע מאוד בירושלים, אבל להבין שהעתיד זה לא... זה באירופה. לא קודשי העבר של המלך שלמה בירושלים, אלא העתיד באירופה. והוא יצא לחבר הלאומים, ושם הוא נשא נאום אזהרה לעולם כולו, לא להיכנע לרודן תוקפני. גולת הכותרת הייתה כפי האישקי, הלונדון טיימס קרא לזה, היום אנחנו מחר אתם, אם תיכנעו, אתם מקריבים אותנו, אתם תהיו הקורבן. ובנאום הזה הוא הפך להיות דמות אייקונית היסטורית, כי הנבואה הזאת אכן התממשה. מפיוס מוסוליני עבור דרך אחר כך פיוס היטלר, מלחמת האזרחים בספרד, אני עושה קצת משמש בתאריכים, מלחמת האזרחים בספרד, הקרבת צ'כוסלובקיה, מלחמת העולם השנייה. מי שרצה לעצור את התהליך הזה בזמן, היה צריך לעצור את מוסוליני מלכבוש את אתיופיה.
מצפון העולם, לא לחינם. אולי בדקה האחרונה שנותרה לנו, דיברנו על ירושלים, על כך שהוא היה מושקע כאן, ובאמת מגיע מלחמת יום הכיפורים, וכאן הוא בוגד בישראל, שהייתה בטוחה שיש לה ידיד באתיופיה.
היו יחסי ברית עם אתיופיה, אבל היה משהו יקר לו יותר, הוא המציא את עצמו מחדש בראשית שנות ה-60 והפך להיות המנהיג של אפריקה, ואת הארגון לאחדות אפריקה הוא הצליח להביא לאדיס אבבה. הארגון הזה היה יקר לו מכל, והאפריקאים המוסלמים והערבים בראשות ידידנו הדגול מואמר קדאפי איימו עליו שאם הוא לא ינתק את היחסים עם ישראל, הם יעבירו את בירת הארגון למקום אחר באפריקה, שהוא משתף פעולה עם האימפריאליסטים והציונים. בסתר הוא היה איתנו, מתחת לשולחן יחסי ברית, אבל הוא כבר היה זקן, בן 81, וגירש את הישראלים, ושילם על כך במזומן ודי מהר. ולקח 3 חודשים, מאז שהוא סילק את הישראלים, הישראלים נכחו בכל יחידות הצבא וכולי, והם אלה שידעו מה קורה בצבא, לקח 3 חודשים שתתחיל ההפיכה שתסלק אותו, והמעניק של המהפיכה גם ירצח אותו אישית.
ירצח אותו, ייקבר במקום שלא נדע עליו, ולקח לנו הרבה מאוד שנים להבין איפה העצמות שלו בכלל.
נאמר בספר ירמיהו, קבורת חמור ייקבר. הוא היה מאוד מחובר לתנך. את הספר כתבתי באמת, סליחה שאני עוד מעריך, שיר השירים משלי קהלת. הוא מתחיל כצעיר השאפתן והמצליח ואנרגטי, באמצע ימיו הוא כבר השליט המפוקח, ואחרית ימיו את חרפת הזקנה והייאוש והכעס. חלק מזה גם היה הגירוש המטופש של ישראל, שהם מתחרטים על כך על היום. אבל הוא נשאר דמות אייקונית, הקימו לו פסל לפני חצי שנה בארגון אפריקה באדיס אבבה, 3 מטר גובהו. האיש היה רק 1.5 מטר. אבל דמותו האייקונית...
כמובן, הם אוהבים מאוד להיות גבוהים.
הייתי רוצה להיות שייקספיר, אבל הסיפור עצמו הוא שייקספירי.
וסיפרת אותו בצורה יפהפייה. היילה סלאסי, אריה יהודה, מלך המלכים, ספר ביוגרפיה חדשה של הפרופסור חגי ארליך. אני מאוד מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, כיף גדול.
והנה, אנחנו...